הכי מפתיעה והכי מדהימה במבט ראשון של ספר נבואה. מסב דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו. הלא אך אסב ליעקב נום אדוני ואהב את יעקב. אבל נסכם את הדו-שיח הזה. הנביא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לומר לעם ישראל, אשר בחרתי בכם מכל העמים, ואני אוהב אתכם. התגובה של עם ישראל מאוד 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 צוננת. במה אהבתנו? כלומר, העם מתאר תחושה מאוד קשה. הוא מתאר את העובדה שריבונו של עולם, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים ימינה או שמאלה, לא מתרשמים כלל וכלל שאתה אוהב אותם, כי אם להפך. והתשובה שהנביא נשלח לענות אותה היא תשובה, הלא אך אסב ליעקב ואוהב את יעקב. כלומר, מדובר פה על ויכוח ראשון ולא אחרון. בספר מלאכי, ולמעשה כל ספר מלאכי, הוא ויכוח אחד גדול. מדובר פה בוויכוח נוקב, כואב, קשה, כשהאומה הישראלית יש לה טענות מאוד קשות נגד הקדוש ברוך הוא. הטענות האלה ממשיכות. אנחנו מכירים אותם היטב מהפטרת שבת הגדול, שהיא גם מספר מלאכי, אבל נקרא חלק מהם. הנביא מתלונן, פרק ב' פסוק... פרק ב' פחות, פסוק י' ז'. הנביא אומר, במלאכי, כן? הוגעתם אדוני בדבריכם, ואמרתם במה הוגענו, באומרכם כל עושי רע טוב בעיני אדוני, ובהם הוא חפץ, או איה אלוהי המשפט. שוב, אותה תופעה. הנביא מתלונן כלפי עם ישראל, ואומר להם, חברים, אתם מייגעים את הקדוש ברוך הוא, הוגעתם, לא משנה כרגע באיזה בניין זה ומאיזה שורש זה בא, אבל אתם הוגעתם את השם בדבריכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול מתלונן על עם ישראל, שעם ישראל מייגע אותו. ועם ישראל שואל, מה בדיוק כביכול פגע בריבונו של עולם? והנביא עונה לה, באומרכם כל עושי רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ. כן? כלומר, אתם מתלוננים שהקדוש ברוך הוא חפץ ברשעים, בעיה קלאסית של צדיק ורע לו, או איה אלוהי המשפט. ובמקום אחר, פרק ג' פסוק י' ג', חזקו עליי דבריכם, אמר השם. ואמרתם, מה נדברנו עליך? שוב, אותו עיקרון. הקדוש ברוך הוא מתלונן כביכול. הטענות שאתם טוענים נגדי הן מאוד מאוד חזקות. הן קשות. והעם שואל, איזה מבין הטענות? אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומה בעצם כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית בפני השצרות. כלומר, לא יצא כלום מהעמדה שלנו. אנחנו עובדי אלוקים, המסקנה הבלתי נמנעת היא שב עבוד אלוקים, ומה בעצם כי שמרנו משמרתו. עכשיו, ללומדי תנ"ך, עצם העובדה שיש ויכוחים בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, מי שמסתכל על התנ"ך כמכלול, על זה הוא לא מתפלא. התנ"ך מלא ויכוחים. התנ"ך בעצם זה יכול להיות נושא בפני עצמו, אבל הייתי אומר בצורה קיצונית בדיוק לצד השני. אין בתנ"ך קבלת הדין. אין כזה דבר. אומרים שוידום אהרון, אבל וידום אהרון זה לא בהכרח שהוא נדם וקיבל את הדין, זה פירוש. חפשו פעם אחת בתנ"ך שנעשה איזשהו עוול לבני אדם לפי מיטב שיפוטם, והם מקבלים את הדין. אף מקום. כל המקומות, מי קין? קין שואל, גדול עווני נמצוא. אברהם אבינו, בסדום. אבי מלך, הגוי גם צדיק תהרוג. משה רבינו, ומאז באת לדבר אל עבדיך, הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך, או למה אמרו מצרים למור, נקרא את זה מחר, וראה אותיין להרוג אותם בערים. יהושע, ולמה אברה הפך פנו את הירדן? גדעון, ויש השם עמנו. כן, מי? אגב, אל מה?
יהודה.
זה כלפי יוסף. אני אמרתי, אנשים שחושבים שנתן להם... אבל הם צודק, אבל שם הוא צודק.
האלוהים הכוון זה ליוסף?
לא, לא, אבל שם...
הוא צודק,
הוא מעבר מקבל את הדין. לא, אתה לקחת חצי משפט ממה שאמרתי. אני אמרתי משפט שלם. המשפט הוא כשאדם חושב שנעשה לו עוול, אז הוא פותח את הפה. אם לא, לא, שמה לא נעשה עוול, הוא מצאו את הגביע. כן? אני מדבר על מצב שבו בני אדם מול הקדוש ברוך הוא חשים שהקדוש ברוך הוא עושה עוול. אני הייתי רק באמצע זה, אז אני ממשיך את הרשימה הארוכה. יונה אומר לקדוש ברוך הוא, תחשבו על זה, אנחנו עושים את זה ביום כיפור, לפעמים אנחנו לא שמים לב לזה. היטב חרה לי עד מוות. תראו לצלכם, נביא אומר לקדוש ברוך הוא, היטב חרה לי עד מוות. אני לא מדבר על איוב, אני לא מדבר על קהלת, אני לא מדבר על תהילים. מי שאתם רק רוצים? כלומר, עצם העובדה שיש דיאלוג, שיש דו שיח, כואב מאוד בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, ולאו דווקא יהודים, הזכרתי את אבי מלך, כאן. ואחד הפלאים היותר גדולים, רק זה לא הנושא שלי לערב, זה העובדה שברוב מוחלט של המקרים, כביכול הקדוש ברוך הוא משתכנע. עד כדי כך שעולה השאלה מעיקר מה היא כסבר, ואז למה היא כסבר. נניח, משה רבנו אומר בפרשת קורח, ריבונו של עולם, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, והקדוש ברוך הוא כביכול משנה את הנהגתו. זאת אומרת, זו תופעה שהייתה צריכה שיעור בפני עצמו, אבל זה לא קשור לענייננו. האמת היא זה במידה מסוימת כן, אבל זה חשבתי אחרי שהתפיסו את הכותרת. כי, לא, כי היה מקום לדון ביום הזיכרון הכללי באמת בתופעה הזאת של בני אדם זועקים, כי הקדוש ברוך הוא נענה. אבל כיוון שבכותרת כתוב אחרת, אז אני אמשיך אחרת מהמסלול הזה. אבל עצם העובדה שהדבר הזה מתחולל ללומדי מקרא, זה בכלל לא זר. להפך, לומדי מקרא מתקשים מאוד עם העמדה של צידוק הדין, של קבלת הדין ושל שתיקה. אז זה עקר מול הקדוש ברוך הוא. המחאה אפילו, כמו שאנחנו רואים פה, שב עבוד אלוקים. מה בצע כשמרנו משמרתו? וכדומה. היא תופעה הרבה יותר שכיחה במקרא מאשר אפס מקומות של קבלת הדין מול הקדוש ברוך הוא כשנעשה עוול.
יש את איוב במקרה
הראשון. אוקיי.
אוקיי,
נכון. אבל איוב מהר מאוד, מהר מאוד משנה דעתו, כן? נכון, אתה צודק, לא חשבתי על זה, האמת היא, אני כבר הרבה זמן. נכון, איוב שאומר, השם נתן, השם לקח, איש עם שם בורך. נכון. במקרה הראשון. אבל זה נכון. זה... אמנם זה לא צידוק הדין, אבל זה נכון, זה לא דוגמה, זה דוגמה טובה מאוד, אבל אני עדיין לא חוזר בי בשל העובדה שאיוב מהר מאוד אמר משהו אחר. בכל מקרה, זה נושא מרתק בפני עצמו, אבל לא על כך באתי לעסוק. אז כפי שאמרתי, העובדה הזאת שספר המלאכי פותח כך היא לא על עצם העובדה שיש ויכוח, רק לא ברור מתוך הספר על מה הוויכוח. כלומר, השאלה שעומדת על הפרק, והיא קשורה לימים הראשונים, או לעשרות שנים הראשונות של ימי בית שני, אם העם מתלונן על כך, אם העם מסתכל ימין או שמאלה, ואם לעם יש תחושה שהקדוש ברוך הוא נוהג בו שלא קשורה, במה אהבתנו, כלומר, הדבר הזה מחייב אותנו להבין את הרקע. להבין מה אירע שהעם חש כזאת תחושה אגומה בימי בית שני, ולאור הרקע הזה לנסות להבין באמת מה אנחנו עושים איתו. הרקע לספר מלאכי כמובן לא נמצא בספר מלאכי, כי ספר מלאכי נמצא רק הנבואה, נמצא בספר עזרא, ואנחנו נעקוב רק אחרי התחנות הראשונות של שיבת ציון, כדי להבין את המצוקה הקשה שהעם נמצא בה, ואת העובדה שהוא מחפש מענה, הוא מחפש תשובה לשאלה. ועכשיו אנחנו גם לא נצטרך לדפדף יותר, אלא עיוננו יהיה בספר עזרא. ספר עזרא פותח בהצהרת חורש. ובשנת אחת, לחורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי וכם מכל עמו יהי אלוהיו אמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה, אם הנדבה לבית האלוהים אשר לירושלים. הצרה הזאת, טובה או רע? כמו שהילדים שלנו שואלים, אבא, 10 זה הרבה או מעט? תשובה, תלוי ביחס למה. כמובן אותו דבר גם ההצהרה הזאת. ההצהרה הזאת, כשאנחנו בוחנים אותה, אנחנו רוצים לענות על השאלה, הטובה היא אם רע, היא כמובן תלויה בשאלה ביחס למה, או ליתר זיוק, מה היו הציפיות. ואני אחסוך כרגע את הדפדוף, כי אם אנחנו היינו קוראים, פותחים את הציפיות בספר ישעיהו, היינו רואים שהציפיות לגמרי אחרות. אני רק אצטט פסוק אחד, הוא יבנה עירי וישלח גלותי וכדומה. כלומר, נביא ישעיהו, כשהוא דיבר על הצהרת כורש, ונביא ישעיהו אמר, כורש ייקח על עצמו, ייטול על עצמו את בניין העיר, כורש ישלח גלותי, כלומר, יש שליח שלי להכריח את האנשים לחזור לארץ ישראל, זאת הציפייה. כאשר אתה קורא את ההצהרה הזאת על רקע הציפייה, ההצהרה הזאת כבר בתחילתה, היא מאכזבת. כורש לא נוטל על עצמו את בניין העיר, וכורש לא משלח את הגלות. כורש מתיר לעלות, כורש נותן פטור ממה למי שתורם לעלייה למקדש, אבל ההצהרה הזאת כהצהרה היא בלשון חז"ל, אם כי על עניין אחר, לא על זה, החמיץ. כן? כלומר, ההצהרה הזאת היא הצהרה הרבה יותר עלובה מהציפיות. כמובן שהיא עשתה לטובה, אסור לזלזל בעניין הזה, אבל כבר מלכתחילה זה לא מה שהם ציפו לו. נמשיך הלאה. אם כן, פסוק ה', ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים לכל העיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית אדוני אשר לירושלים. כמה אנשים עלו? שוב אני שואל, הרבה או מעט? מהנוסח. תראו את פסוק ה', עוד פעם. האם זה נראה הרבה או מעט? משמע שאלו, שימו לב, הרי באופן כללי, ברגע שאתה מתחיל, אם היה כתוב ויקום העם, הייתי אומר זה מהלך. הרי שאתה מתחיל לאפיין קבוצות כמו המתנחלים, הקיבוצניקים, הערבים וכדומה, אתה עוסק בקבוצות מיעוט. אף פעם לא תקראו אדם חילוני גנב. תקראו חרדי גנב. לא בגלל שהם שמאלנים רעים וכדומה וכדומה, אלא בגלל שלפחות בינתיים התחושה היא שקבוצת הרוב היא חילוני, וקבוצת המיעוט היא חרדי, דתי, מתנחל, ערבי, בדואי, מי שזה לא יהיה. ולכן גם כאן בדרך כלל הפירושו, שהעלייה הזאת הייתה מאוד קטנה. ויקומו ראשי העם ליהודה ובנימין, והכהנים הלוויים לכל העיר האלוהים את רוחו, כלומר, אידיאליסטים בלבד. ובאופן כללי, זה אנחנו יודעים, תנועה של אידיאליסטים זה לא זה. המבחן הגדול הוא תנועה של בלבטים. הציונות, זו דוגמה מאוד יפה לעניין הזה, כל עוד הזה הייתה תנועה של אידיאליסטים, הציונות לא הייתה משמעות. והרגע שהציונות הפכה להיות תנועה של בלבטים, סיפור אחר. אנחנו מכירים את זה מיותר קרוב גוש אמונים, אותו סיפור. זה שהקימו את אלון מורה זה שם דבר. זה שהקימו את אלקנה ואת אריאל ואת קרני שומרון ואת מעלי דומים וכדומה, שם בעצם זה השינוי הגדול שנעשה, זה דבר שהוא בסוציולוגיה מאוד מאוד בסיסי, גם היום אגב. שבסופו של דבר לא האידיאליסטים הם פורצי הדרך, אבל המבחן הגדול זה הגוף העיקרי, כן? כלומר המסה ומסה לא הייתה פה, כלומר עלייה מאוד עלובה, תכף נראה, שאותה הנהיג שש בצר. אני מדלג, פסוק י' א', כל כלים לזהב ולכסף, 5,400, הכל העלה שש בצר עם העלות הגולה מבבי ירושלים. אם כן נסכם שתי מכות, קטנות. ראשונה, ההצהרה הייתה הרבה פחות ממה של ציפור. שנייה, ההיענות גם הייתה של חבורת אידיאליסטים. אוקיי, עלייה תיאור שלישי. כשאנחנו מדברים על העלייה השנייה, העלייה הראשונה, ראינו אותה בפסוק י' א', עליית שש בצר, עכשיו אנחנו קוראים על העלייה השנייה, עליית זרובבל. ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגיעה נבוכדנצר, מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש ליעירו, אשר באו מזרובבל, ישוע, נחמיה, צריה, ראליה, וכדומה וכדומה. וכן, עכשיו יש לנו כאן רשימה ארוכה מאוד של משפחות. כאן התחילה סוף סוף התנועה של הבעלי בתים. כן? אבא נקרא פסוק ג' בני פרוש, ד' בני שפטיה, בני ערך, בני פחת מואב. כלומר, פה בעצם התחילה העלייה, וסוף סוף לכאורה העלייה הזאת מצליחה. אבל, אז הם מגלים מה המשמעות של העלייה. הבא נעבור לפסוק נון ח'. כל הנתינים ובני עבדי שלמה, 392. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב, עדן אימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם בזרעם עם ישראל הם, בני גליה, בני טוביה, וכדומה. סמך א', וממני הכהנים בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילה, אשר לקח מבנות ברזילה הגלעדי אישה והיקרי על שמן, אלה ביקשו כתבם המתייחסים, ולא נמצאו, ויגאלו מן הקהולה. ואמר, תרשת עליהם, אשר לא יוכלו מקודש הקודשים, עד עמוד כהן לאורים ולתומים. אני אפענח את מה שקראנו. התחילה עלייה, אידיאליסטים, בעלי בתים, אבל גם כל אלה שהם השכבות הבעייתיות של החברה. כי עכשיו מזומנת להם הזדמנות חדשה. מה שאנחנו מכירים את זה שוב, מההיסטוריה של ארצות הברית, של התמר והפרוע, במידה מסוימת היו גם בגלויות שבאו לארץ, לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה. חלק מהצולה של צפון אפריקה הלכו לפריז, ולכן כל בעצם, קהילת פריז היא בעצם קהילה שמקורה בצפון אפריקה, כמעט כל. ולעומת זאת, אלה שביקשו מהלכים חדשים, אפשרויות חדשות, באו לפה. זה קרה גם לפני קרום המדינה, עם חלק מיוצאי אירופה. וזה פתאום, בלשון חז"ל, נאמר פה משהו הרבה יותר חריף. חז"ל אומרים, עשו בבל כסולת נקייה. כלומר, הקהילה היהודית הפנסית בבבל ניצלה את ההזדמנות, והשאירה את עצמה כסולת נקייה, והעולים פתאום מגלים שהגיעו לארץ אידיאליסטים, הגיעו לארץ גוף מרכזי של בעלי בתים, והגיעו לארץ כל הבעיות שהיו בבבל. שלוש קבוצות. זה מה שנרמז פה. וכמובן התחושה, אנחנו נראה את זה בהמשך, התחושה של אלה שהגיעו לארץ, הייתה בסופו של דבר במידה מסוימת קצנה פרארית. כי במקום שיהיה תהליך אחר, זה התהליך שקרה. בבל נותרה כסולת נקייה, ואילו אנחנו עלינו לארץ, ותכף תראו שם שהדבר הזה מכעיס. אוקיי? נמשיך הלאה. פרק ג' וכאן נקרא הפסוק פסוק. והגיע החודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוהים. והכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות. כלומר, הם צריכים להקים את המזבח באיזשהו הסתר, כי הארץ לא ריקה. כולכם מכירים את והיה יעקב למישור, לא בגלל ישעיהו, אלא בגלל שי עגנון, כן? אבל כולם מכירים את הנבואות, יסוסו מדבר וצייה ותגיד לערבה. כולכם מכירים את הנבואות של כל גי נסה וכל הר וגבע ישפלו, והיה יעקב למישור וחצים לבקעה. זה שהקדוש ברוך הוא והשם מלכם וכדומה וכדומה. ומה שמגלים פה בארץ, שהארץ לא ריקה. בארץ יושבים עמי ארצות. עמי ארצות זה לא עם הארץ, כמו שאנחנו קוראים לזה, אלא בדיוק להפך. עמי ארצות בלשון המקרא זה השכבה העליונה של החברה, במובן הזה העם שהארץ שייכת להם, כלומר בעלי הקרקעות יושבים כאן בארץ ויש להם ותק ועוצמה ויכולת עד כדי כך ששווי הגולה פוחדים. הם לא רגילים להילחם, הם לא מכירים את השטח, הם עדיין לא מבינים מי נגד מי. אותם עמי ארצות, אולי שכחתי לציין, אלה הם כמובן הגלויות שמלך אשור הגלה, או מלך בבל הגלה, לארץ ישראל. הם גם יגידו את זה עוד מעט במפורש. כלומר, שאלה של מי הארץ הזאת עולה בצורה מאוד חזקה. ובינתיים המאה הארצות לא מקבלים את שווי הגולה בזרועות פתוחות. אז אם כן, נבנה מטבח, וסוף סוף איזושהי הצלחה מסוימת. ויעלו עליו עולות לאדוני, עולות לבוקר ולארץ. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר, כמשפט דבר יום ביומו, והרכן עולה תמיד ולחדשים, ולכל מועדי אדוני המקודשים, ולכל מתנדב נדבה לאדוני. מיום אחד לחודש השביעי החלו לעלות עולות לאדוני, והחל אדוני לא יוסד. ויתנו חסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה בשמן לצידונים ולצורים, להביא את הארזים מן לבנון, אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרת עליה. עכשיו נהדר, ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים, ירושלים, בחודש השני, החילו זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר החיים הכהנים והלויים, וכל הבאים לשבי ירושלים, ויעמידו תלויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. כן, עכשיו אנחנו בטקס הנחת אבן הפינה לבית המקדש. ויעמוד ישוע בנה ואחיו קדמיאל ובנה בני יהודה כאחד לנצח על עושה המלאכה בבית האלוהים, בני חנדד, בניהם ואחריהם הלויים. ויזדו הבונים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, ולויים בני אסף במצלתיים, להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל, והיינו בהלל והודות לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, על ישראל, וכל העם הריעו תרועה גדולה והלל אדוני על עושת בית אדוני. התחושות היו מעורבות. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי אבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית ביניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה ובשמחה להרים קול. כלומר, התגובות הן מאוד מעורבות. אלה שזוכרים את הבית הראשון מתחילים לבכות. לא ברור עד הסוף למה, עוד מעט נראה בספר חגי שכתוב למה. למה הם בוכים. אבל הדור הצעיר שמח, בונים את בית המקדש, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע עד לרחוק. עכשיו הבעיה הענקית. וישמעו צרי יהודה ובנימין, שדיברנו עליהם מקודם, כי בני הגולה בונים אחד להשם אלוקי ישראל. וישו עזרו בבל ודרשי אבות ויאמרו להם, נבנה עמכם, כי חכם נדרוש ללואיכם, ולא אנחנו זובחים מימי יצר חדם מלך השור ומעלה אותנו פה. בעברית, תרגום לשפה יותר מודלית, מדינה דו-לאומית. למור, אנחנו, התפיסה שלנו, אנחנו מכירים אותה כתפיסה אלילית, נמצאת לאורך כל התנ"ך, היא שאלוהי ישראל, הכוונה אלוהי ארץ ישראל, אלוהי הטריטוריה, לא אלוהי העם. וכאן אנחנו מאמינים באלוהים של ארץ ישראל. אתם, אומרים שרי יהודה ומאמינים, מאמינים באלוהים של ארץ ישראל. ולכן אנחנו רוצים להיות שותפים בבניין בית המקדש. ולעשות כאן מהלך, כפי שקראתי לזה מקודם, דו-לאומי. כמובן ששבי הגולה מסרבים. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית אלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוון המלך כורש מלך פרס. יחד הכוונה היא כמובן לחוד. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות. וסוחרים עליהם יועצים להפך עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריאבש מלך פרס, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. השטנה כתובה כאן בהמשך, אני לא אכנס כרגע למעמדו של פרק ה', אבל בית המקדש בנייתו נעצרת. כל החזון, כל החלום, צרי יהודה ובנימין מצליחים לשלוח מכתב, כנראה שיש לזה קשר לפורים, פרק פסוק ו, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו. כלומר, יש לזה קשר לפורים. אפשר את סיפור פורים לספר מזווית שושן אבירה, כפי שאנחנו מכירים ממגילת אסתר. אפשר לספר את סיפור פורים מזווית ארץ ישראל, כפי שאנחנו מכירים פה בפסוק ו. וזה אותו סיפור, רק כל אחד מספר אותו מנקודת המוצא שלו. ובקיצור, אתם מבינים לאיזה כיוון אני חותר. הכל מתחיל לא ללכת. לא ללכת. עכשיו הבעיות הן לא רק אלה. הבעיות הן לא רק אלה. מלאכי, לפי חז"ל, הוא עזרא. כלומר, הוא עוד כמה עשרות שנים. אני רוצה רק להזכיר עוד שתי בעיות גדולות שיש. עכשיו אני אדלג קצת קדימה, רק כדי לקבל את הסקירה. הבעיה אחת היא פרק ט'. וככלות אלה, אנחנו עדיין בעזרה, וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור. לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות. כתועבותיהם לכנעני, החיתי, הפרזי והיבוסי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסכנים הייתה במה הזה ראשונה. אפשר לפענח את זה, כלומר זה נושא שעולה המון בזו הנחמיה, אבל הספיקו לנו שני הפסוקים האלה. השכבות העליונות של הציבוריות הישראלית מתחילות להתבולל. מתחילות להתבולל, אילית נפגשת באילית, צרי יהודה ובנימין, כפי שאמרנו, זה לא, אנחנו ככה באופן טבעי קוראים צרי יהודה ובנימין, חושבים כמה רואים פלסטינאים. אבל לא זאת הכוונה. צרי יהודה ובנימין זה, אתם רואים שהם כותבים סתנה, שהם בקשר עם מלך פרס. כלומר, מדובר פה על אליטה של צרי יהודה ובנימין. ונוצרו קשרי תרבות, כן. אני לא יודע כרגע לכנות, את יכולה לכנות אותם קוטים, שומרונים, אני לא יודע בדיוק האם השומרונים של היום, זה מה שאנחנו קוראים שומרונים. יכול להיות. לא, זה ודאי כן, אבל לא כתוב שהם שומרונים, אלה קוטים. את עשית כבר, לקחת את פרק י' ז' בספר מלאכים ב' וכבר קראת להם שומרונים. אמת, אז אם את שואלת, האם זה אלה של מלאכים ב' י' ז', התשובה היא כן. אם את שואלת, האם זה שומרונים, אני לא יודע.
בכל מקרה, אם זה אותם אלה
מלאכים,
אז הם קיבלו על עצמם חלק מעבודת האלוהים
לארץ ישראל. אמת.
אתם רואים את עצמם
כ... אמת, אמת. ושבי הגולה לא רואים את עצמם ככאלה, אותם ככאלה. בינתיים היו 70 שנה בגלות. בינתיים... עוצבה, אנשי כנסת הגדולה התחילו לתפקד, כן, ונעשתה הבחנה, תכף אנחנו נראה, הבחנה חדה בין יד, את יודעת, חכי עוד דקה ואני... כן, אני מתכוון להם, רק את אמרת כל כך נכון ובצדק. השומרונים בעיני עצמם היו, זה כתוב, אני לא צריך, סליחה לביטוי, אני לא צריך אותך, זה כתוב בפרק ו' פסוק, הפרק שקראנו מקודם, סליחה, פרק ד' פסוק א' ב', נכון? כי אנחנו, זאת אומרת, הם בעיני עצמם ראו את עצמם כעובדי אלוהי ארץ ישראל. ובמלאכים ב' פרק י' ז' באמת מתאר שבאופן חלקי הם עשו את זה. אבל שבי יהודה עברו משהו במשך עשרות השנים האחרונות, בגולה. עכשיו הרבה יותר ברור מה זה יהדות ומה זה אחרות.
ודאי לא השומרוני
איך
שאנחנו
מכירים. אז לכן אני לא השתמשתי
במילה.
אז לכן לא השתמשתי במילה שומרוני. אוקיי? לכן נזהרתי. אבל אם אתה... אבל הם בוודאי אלה של מלאכים ביתר הקדזיין. לא אני הכנסתי את השומרונים לעסק, כן? כלומר, אני נזהרתי בלשוני. אבל זה בוודאי הסיפור של מלאכים ביתר הקדזיין. אוקיי?
סליחה. כן. אני לא מבין מה התאומה של הגולה לבירור שלהם. אבל זאת אומרת, גם לפני חורבן בית
אני אתן לך רשימה ארוכה מאוד של דברים לא ברורים. נתחיל ערב רב שעלה ממצרים. מה מעמדו? הגבעונים. שורה תחתונה, מה מעמדם? שלוש, אנשי שכם. מה מעמדם? אני רק אומר קבוצת, אני לא אסביר למה אני כל אחד שואל. אוריה חיתי. מה הוא? יהודי הוא גם. הלנו מצרינו. קח דוגמאות, אוריה החיתי, איתי הגיתי. תבין, כלומר, הדברים הם הרבה, שלא לדבר על שלמה המלך, ואת אלה שהוא כן גייר או לא גייר, נשותיו. תבין, כלומר, קודם כל, זה הרבה פחות ברור מה שאתה מצייר את זה, נתתי רק רשימה ככה, בלי להכין, כ-10 קבוצות, אתה מבין, ויש עוד, אני יכול למנות, אני מניח שנגיע ל-25 כאלה, כל מיני קבוצות כאלה, אוקיי? בת פרעה וצאצאיה. מי הם, אתה מבין? וכדומה. אבל רגע, זה לא ללכת רחוק. בוא נחזור לשני הפסוקים האלה. ואני אתן לך, הרי אם אתה קורא לכאורה, ושוב, זה גורר אותנו לעניין אחר, אבל השאלה שלך היא מאוד במקום. אם אתה קורא לכאורה בתורה, האם יש איסור לשאת גויות? אז אתה יכול לראות בתורה, לאורך כל הדרך, שבכל מקום, שמוזכר איסור לשאת גויות, זה קשור לעבודה זרה. כלומר, זה לא איסור גניאולוגי, כן? אלא זה איסור...
תורמה פה, דווקא בגלל הנתניה איסור גניאולוגיה.
יפה, זה, שים לב שזה כתוב בפסוק שלנו. בפעם הראשונה מופיע בהתערבות, תסתכל בפסוק ב', זר הקודש בעמי הארצות. אז אם שאלת מקודם מה התברר בגולה, למשל, אחד הדברים שאנחנו יכולים לומר, עכשיו נקבעה ההלכה והתבררה ההלכה בצורה מאוד חדה. לא שההלכה לא הייתה קיימת קודם, היא ניתנה בהר סיני. אבל הראיתי לך שלמרות שניתנה בהר סיני, דברים לא היו סגורים. עכשיו ברור שאנחנו מדברים על זרע קודש בעמי הארצות. זאת אומרת, השומרונים האלה, נקרא לזה, לצורך העניין, הם עוד מדברים בשפה אחרת. כן? כלומר, אנחנו לא עובדי עבודה זרה, אנחנו עובדי השם. ושווה הגולה באים עם שפה שאומרת זרע קודש בעמי הארצות. ואתם לא משנה, לא משנה כרגע, גם אם אתם חלקית מאמינים בהשם אלוקי ישראל. אבל כנראה, עכשיו אני אומר את הכנראה, בתוך עם ישראל עצמו התנהל הוויכוח הזה. אותה שכבה שהתחתנה עם הגויים, אתה יכול לצייר את זה בנאיביות, כמו שאנחנו הרבה פעמים מציירים את זה, או נשאל את השאלה הזאת, מה אמרה שכבת השרים והסגנים לעצמה? והכהנים. מה הם אמרו לעצמם? האם הם אמרו לעצמם, הקדוש ברוך הוא אמר שאסור, ואנחנו דווקא מתחתנים עם גויות, או שהיה להם תירוץ? או שהם הפכו את זה לאידיאולוגיה? יפה, אז כמו כולנו, גם אנחנו את רוב החולשות שלנו הופכים לאידיאולוגיה. כן, כלומר, אנחנו מוצאים את האידיאולוגיה המתאימה, הרי אנחנו אף פעם לא אומרים לעצמנו שאנחנו באמת חלשים, אלא צריכים לעשות דיאטה, אבל בשבת, נשמה יתרה, אידיאולוגיה, כן, כולנו מכירים את החולשות האלה שלנו. אז אתה מבין, מה שאני מבקש בעצם לטעון בסאבטקסט זה שיכול להיות שהוויכוח לגבי נשיאת נשים נוכריות היה ויכוח גם פנים יהודי. כאשר השרים והסגנים אמרו, מותר, כמו שלמה, הנושא הוא עבודה זרה. ואילו עזרה בא ואומר, חברים, אתם לא בכיוון, כי הנושא הוא זרע קודש במאה הארצות. אתה מבין? כלומר, יכול, זו תשובה לשאלה ששאלת בעצם, מה התחדש, כי, אוקיי? זה נוח, זה נוח. זאת
שאלה קצת אחרת. זו שאלה אם, נגיד, חזל תקנו שכבר אסור להתחתן עם כל אחד שהוא לא עם ישראל, זה משהו אחד. אבל לומר, מה ההגדרה של מי כן ומי לא?
אוקיי.
מי בחוץ, נגיד, נהלים, זה ברור שלא.
אוקיי, אז בסדר, אז אותו כיוון. אוקיי? זאת, אני מסכים מה שאומר. אוקיי? אז זה מכה נוספת. עוד מכה אחרונה לצורך העניין. עוד שתיים לפחות. הנושא השני, אבא נעבור לנחמיה, גם כן אותה תקופה, גם כמה פסוקים, לא צריך יותר מזה, אתה מצריך, אבל לא נספיק. תסתכלו בבקשה בנחמיה, נראה עוד שני מקומות בנחמיה. האחד, פרק ה', פסוק א', ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם הגדולים. למה? ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו אנחנו רבים, ונקחה דגן ונוכלה ונחיה. ויש אשר אומרים, שדותינו חרמנו ובתינו אנחנו עורבים, ונקחה דגן ברעב. ויש אשר אומרים, לבינו חסף למידת המלך, שדותינו חרמנו. ואתה חבשר אחינו בשרנו, כי בניהם בנינו, והנה אנחנו חורשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות, ואין לאל ידינו ושדותינו וחרמנו לאחרים. איך קוראים לזה בעברית היום? מה? כן, אבל היום לא קוראים לזה עבדים, לא משתמשים בעברית הזה. וזה קוראים בעברית פער חברתי, או מעגל העוני. הרי מה מתואר פה? מתואר פה בעצם מעגל העוני. מה זאת אומרת מעגל העוני? עכשיו הדבר, נניח מישהו השתבך, והיה צריך הלוואה. לקח הלוואה. הבעיה המרכזית היא שכדי להחזיר את הלוואה, קרמו או שדותיו צריכים עכשיו לא רק להרוויח את מה שכל שנה, אלא צריך יותר. אם יצליח, יצליח. אבל אם לא יצליח, אז עכשיו לוקחים חלק משדותיו כדי לשלם את ההלוואה, נכון? שיבוד קרקעות. אבל עכשיו הוא נשאר עם פחות אמצעי ייצור. אז אם הוא נשאר עם פחות אמצעי ייצור, אז הוא לא יצליח לגלגל את מה הלך? ואז הוא יצטרך עוד הלוואה. ואז הוא יצטרך להרוויח שוב, אבל יש לו עכשיו עד הרבה פחות אם תהיה ייצור. וכך אנחנו נכנסים למעגל עוני, רק שבסופו של דבר הדרך היחידה היא, בנינו ובנותינו נכבשים לעבדים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה גם בספר מלכים, והנושה בא לקחת את שני הילדים לעבוד אצלו כדי להחזיר את הלוואה. עכשיו תשימו לב שאף אחד לא עשה פה משהו לא חוקי. אף אחד לא עשה כאן משהו לא משפטי. אגב, זה בדרך כלל קורה במעגל עוני. מעגל עוני בדרך כלל לא נוצר, לא בהכרח נוצר, לא אגיד בדרך כלל, אבל מעגל עוני לא נוצר בהכרח מכך שמישהו היה לא בסדר במובן המשפטי. במובן הזה, לא, זה לא, לא מכאן, אבל זה מעגל עוני. אני יושב עכשיו בוועדת סל התרופות. באמת, כולם בסדר, רק לעניים אין תרופות. אז אין, אני לא יכול להצביע, אף אחד לא אשם פה, אבל לחברת התרופות, באמת עלה תרופה לפתח, אותה מיליארד ורבע דולר, זה המחיר של לפתח תרופה חדשה עם מחקר גנטי. וצריך לחלק את זה כמספר, הכל בסדר, רק דבר אחד, לחולים אין תרופות, ולאלה שיכולים להרצות לעצמם את השבן ויותר מאוחר את הביטוח הפרטי, יש תרופות, אין, וכולם בסדר, רק זאת התוצאה. אז אתם מתחילים להבין את העם בתקופת מלאכי. אהבתי אתכם ואמוני. נוסיף עוד דבר אחרון, רק לצורך העניין הזה. אתם יודעים מה, עציתי עוד שני דברים, עוד דבר אחד, ממש לפסוקים האחרונים של ספר נחמיה. פסוק, פרק י' ג' פסוק י' ד' פרק י' ג' פסוק י' ד' זוכרה לי אלוהי על זאת. ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין ענבים ותאנים וכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת, ועעיד ביום נחרם צייר. והצורים ישבו בה, מביאים דד וכל מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה ירושלים. והריבה את חורי יהודה ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלא חוסו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת, ועל העיר הזאת, ואתם מוספים חרון על ישראל לחלל את השבת. ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואמרה, ויסגרו הדלתות, ואמרה, אשר לא יפתחום עד אחר השבת, ומנערי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת, וכו'. איך קוראים לזה בעברית? תרשו לי בשתי מילים, צומת בילו. לא, לא צריך יותר מילים, כן? אני צריך קצת להסביר את, את העניין הזה. יש תופעה מאוד מעניינת. נתחיל בתורה שבעל, אני נתחיל דווקא בתורה שבעל פה, ואחר כך אני אגיע לתורה שבכתב. תראו, בשעת משניות יש 34 פרקים שעוסקים במסכת שבת. בשבת, כלומר 24 במסכת שבת, ו10 פרקים בעירובין. עכשיו בואו נבדוק כמה מהם עוסקים במלאכת הוצאה. כן? כמה מהם עוסקים במלאכת הוצאה. אז אם כן, פרק ראשון. לא רק המשנה הראשונה, אלא גם לא יושב, כלומר, יש בו כמה משניות, אוקיי, חצי פרק ראשון. עוסק במלאכת הוצאה. שני, לא השלישי, לא רביעי, לא. חמישי, כלומר, שישי, במה בהמה יצא ובמה אישה יצא. שביעי, נניח שלא. שמיני, עוסק במלאכת הוצאה. תשיעי, זה חריג. עשירי, עוסק במלאכת הוצאה, המצניע. 11, הזורק. לאחר מכן, 12, 13, 14, 15, 16, לא. אבל מ-17 עד 24 זה הסתעפויות, לפחות לפי הרמב״ם, של הוצאה. כן? כלומר, חילצול ומוקצה, ועוד 10 פרקים של מסכת עירובין. כלומר, אנחנו בערך הגענו, אם אני לא טועה, לכ-20 פרקים מתוך 34 פרקים שעוסקים בשבת, יותר מ-20, עוסקים במלאכת הוצאה. למעשה, בתופעה הזאת, בתורה שבכתב עמד הרמב״ם. והרמב״ם בעצם אמר, מה שקובע את האופי הציבורי של יום השבת, זה לא השאלה אם אני אדליק אור בבית או לא. הרמב״ם גם לא הכיר את החשמל. כן? לא זה. מה שקובע את האופי הציבורי עד היום? זה שאלת המסחר. שאלת המסחר. שם נקבע בעצם האופי הציבורי של יום השבת. זה השבתון. שמגדיר אותו הרמב״ם בפירושו הנודע בפרשת אמור. ובעצם, גם בתנ״ך אנחנו מוצאים שכמעט בכל המקומות שמדובר על שבת, אם תשיב משבת רגליך, עשו את חפצך ביום קודשי, נכון? על זה מדובר. בפסוקים בישעיהו, פה בנחמיה, בירמיהו אותו דבר. והנושא, אני מקווה שכולכם מבינים כרגע את הציור. בואו נסכם את כל מה שאמרנו, ואז נחזור בעצם אל נבואת מלאכים. מה שאמרנו פה הוא כזה. שיבת ציון הייתה בעצם תחושה של חזון ענקי וגדול, שלאט לאט התנפץ מול המציאות. אני אעבור בסקירה מהירה על כל מה שדיברנו עליו. הוא התחיל בהצהרת כורש, שהוא הייתה הרבה פחותה ממה שציפו. בעלייה ראשונה, די עלובה. בעלייה שנייה, עלייה זו בבל, שפתאום גילו שהעלייה הזאת גם פתרה את כל הבעיות החברתיות של בבל, כי כולם באו לארץ. באימה מעמי הארצות. בהצלחה של עמי הארצות לעצור את בניין בית המקדש. תף סתנה. בהתבוללות פנימית של נשיאת נשים נוחיות. נכון שזה בחירה, אבל אני מדבר על האוהבים את השם, שמסתכלים והם רואים שהשכבות הגבוהות נושאים נשים נוחיות. בפערים חברתיים ההולכים ומתגברים, מה שדיברנו על מעגל העוני, שבת שהולכת ונעלמת, ומבחינה ציבורית יש פה שבת הציבורית כפי שנתיניתי לך. אם תרצו רק עוד מילה אחת מנבואת חגי, ותקופות קשות מאוד של בצורת. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא נגדנו. עכשיו, הבה נחזור לספר מלאכי, ונבין את המצוקה. נבין את המצוקה. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, על רקע זה, אהבתי אתכם. ממה אהבת? נתן להזכיר גם מילה אחת על פורים. פורים, אפשר להסתכל את זה לשתי דרכים. אפשר להסתכל, כמו שלפעמים אנחנו מסתכלים על זה, או בדרך כלל מסתכלים על זה, איזה נה. בערב ילין בכי ולבוקר ינה. נכון? ככה אנחנו קוראים את פורי. סך הכל, תוך שלושה ימים השתנה הכל. הרצים יצאו תחופים בי"ג בניסן, ובט"ז בניסן כבר נקלה המן. ולמה זה? אבל אפשר לקרוא את מגילת אסתר בעין אחרת לגמרי. ואני מדבר בעיקר לא בפסוקים האחרונים, שלוש הפסוקים האחרונים של מגילת אסתר. בסופו של דבר, הסתיימה המגילה. איפה אנחנו נמצאים בסוף המגילה? בדיוק באותו מקום שהיינו לפני. כלום לא השתנה. האם מחר בבוקר יכול לקום מלך חדש ולהוריד את הטבעת ולגזור גזרה כזאת? תשובה, כן. זה קם. זה לא צריך לרחוב. תמיד אומר את זה בבדיחות הדעת. קם בחנוכה שבשעת הסכנה מניח על פתח בית, כן, כלומר, מנכון על השולחנו, מה זה שעת הסכנה? זה השלטון הפרסי, בימי המוראים. כמה מאות שנים יותר מאוחר, אבל כאן, וכמו עלינו, כמה כאלה התאבאות. אני מזכיר לכם את העובדה שמבחינה הלכתית, בסופו של דבר לא אומרים הלל בפורים. כן? ואחד הנימוקים למה לא אומרים הלל בפורים הוא, הקפה, הבדי החשברו שנה, זאת אומרת, גם פורים השינה מי יודע מה. אמרת את זה מקודם, שאתה יכול להסתכל, תלוי איך אתה מספר את הסיפור, כן? אבל אתה יכול לספר את פורים, סיפור פורים, בסופו של דבר. לא קרה כלום. להפך עשה. קיצורו של דבר, עכשיו אתם מבינים את המצוקה המשודרת בספר מלאכי. מה היא המצוקה? עכשיו השאלה, האם יש מענה למצוקה הזאת? האם יש תשובה אלוהית למצוקה? באור. התנ"ך שאני מבקש לטעון בכלל כללית בתנ"ך היא שזה היה התפקיד המרכזי של הנביאים. התפקיד המרכזי של הנביאים, על זה כתבתי את ספרי יראה לדבר, על התנ"ך המרכזי שאני טוען שאמר שעיקר תפקיד הנביא היה להעניק פשר למציאות, לבאר אותה. כי האדם יראה לעיניים, כלומר כל מה שתיארתי עד עכשיו, הוא מה שהעם ראה לעיניים. והשם יראה ללבב. והשם יראה ללבב, אני מבין ככה, ואני טוען שהנביאים בעיקר עסקו בזה. המציאות הבלתי ברורה, הבלתי שאין לה שום פשר, שאנחנו לא יודעים למה ואיך וכמה ולמה, בעצם התפקיד היה של הנביא להעניק לפשע. ועכשיו היינו צריכים איפה להתחיל ללמוד, ולחפש בנביאי בית שני. האם נביאי בית שני העניקו פשע? רבי יהודה הלוי, לדוגמה, טען שיש בתנך פשע למה שקראנו עכשיו, אבל הוא לא נמצא בנביאי בית שני, אלא הוא נמצא בשיר השירים. כל השיר שאמרנו עכשיו מתמצת רבי יהודה הלוי באיזה פסוקים בשיר השירים? כל דודי דופק, פתחי לאחותי רעייתי, שזה הצהרת כורש. פשט את קוטנתי אחר על בשן, אחת את רגלי אחר על תנפי, מה זה? זה העלייה המדולדלת שקראנו עליה. דודי חמה קבר. כלומר, רבי יהודה הלוי טוען שהפרשנות הנבואית של מה שהרה, כביכול אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תגידו, על מה אתם בוכים? על מה אתם בוכים? אתם לא באתם. אני קראתי ואתם לא באתם. אז על זה אתם בוכים? הבעיה המרכזית עם ביאורו של רבי יהודה הלוי הוא שבנבואה לא מצאנו כזה דבר. זאת אומרת, זה בעצם פירוש דרשני על שיר השירים שרבי יהודה הלוי צריך להניח, כמובן לפני זה שורשים בחז"ל, שכל דודי דופק זה הצהרת כורש. מהרגע שהוא מניח שכל דודי דופק זה הצהרת כורש, אז באמת הפירוש הזה מתגלגל. רק הבעיה היא שזה לא כתוב. כן? זה לא כתוב. הרב סולובייצ'יק זה רצה דק לבחר באמת הלך בכיוון הזה. הוא אמר, בעצם הוורסיה החדשה שקורית, כל דודי דופק זה הצהרת בלפור. פתחי לי אחותי, רעתי, ענתי, שש דפיקות, ואני מניח שכולכם מכירים את שש הדפיקות של כל דודי דופק. הרב סולובייצ'יק הציב בסוף, או במאמרו, הוא כתב את זה, זאת אומרת, זה שיחה שהוא נתן ליום עצמאות בשנת 56. יום עצמאות של תפשין תגזיין, קיצור 56, שם הוא דיבר על בערך לפני 52 שנים. הוא דיבר על כך של, על הפסיקות, והציב סימן שאלה, האם חס וחלילה יתקיים בנו דודי חמה קבר? הבעיה, כפי שאמרתי, שבנבואה הרעיון הזה לא מופיע פה. הרעיון של החמצת השעה מאוד מופיע, רק לא, לפחות אני רוצה, נראה, אם כמובן שיפתחנו במלאכי, לפחות מה מלאכי אומר לעם. בואו נקרא ממש את הפסוקים האחרונים של מלאכי, הפטרת שבת הגדול, ובזה נסיים. פרק ג' פסוק י' ג', נתחיל מה שעצרנו לפני כמה, בתחילת השיעור. אומר הנביא כך, חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם מה נדברנו עליך. אמרתם שב עבוד אלוהים. ומה בעצם כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות. ועתה, אנחנו מאשרים ודים, גם יבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. אז נדברו יראי אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו לראי אדוני ולחושבי שמו. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אם כן, מה התשובה האלוהית לטענה שלהם? שב עבוד אלוהים. אם אתם שמים לב, העם לא מקבל תשובה. למה? העם מקבל רק תשובה, איפה זה בקונטקסט. בעצם אם אני מבין נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לעם, בשיפוט של ההווה אתם צודקים. רק יש משהו שאתם לא יודעים. ומה שאתם לא יודעים הוא העובדה שאנחנו נמצאים בתקופה שבינתיים הדברים נכתבים בספר זיכרון. יבוא יום, כן, באותו יום אשר אני עושה סגולה, פסוק יזיין, הפסוק שקראנו עכשיו, ואז, פסוק יודחף, אתם תראו, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לעבדו. כי הנה היום בא בוער כתנור. באותו יום הגדול יהיה יום בוער כתנור. והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. כלומר, את הרשעים, היום הבוער קטנו, יבער. לעומת זאת, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כאבילי מרבק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. לכן, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול ונורא. וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, פן אבו ויקיתי את הארץ חרב. כלומר, אומר להם הנביא כך. ריבונו של עולם בינתיים אכן לא מתערב. בינתיים הדברים נכתבים בספר זיכרון. יום יבוא, היום הזה יבוא בוער כתנו, זדים ועושה רשעה, יום זה ילהד אותם, צדיקים וזכה לכם יראה שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, בינתיים תתכוננו. ולכן אני מתחייב לשלח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ואותו אליה הנביא ישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, פן אבו ויקיתי את הארץ חרם. כלומר, אם אתם לא תהיו מוכנים לקראת בואו של אליה הנביא, אזי אנחנו נהיה בבעיה של ויקיתי את הארץ חרם. זאת אומרת, העם לא קיבל תשובה לשאלה למה זה בינתיים. אולי כן, אולי כן. אולי העם אומר בינתיים, תראה, האמת היא שלא כדאי לכם. כי אם הקדוש ברוך הוא עכשיו יופיע ויעשה סדר, לא בטוח איפה אתם תהיו. שהרי עוד לא הייתה כאן השווה של לבבות על בנים ולבנים על אבותם. לכן לטובת כולם אולי טוב, שבינתיים נכתב ספר זיכרון, וקודם יבוא אליהו, וקודם תהיה תשובה, ואז תבוא השמש הגדולה, או כל דרך אחרת, אני לא רוצה כרגע ללמד את מלאכי, כמו להבין בעצם מה למדנו. מה שלמדנו, איפה, או סליחה, את העיקר עוד לא אמרתי. סופו של דבר, במבט לאחור על נבואת מלאכי, היום אנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה אחרת לחלוטין. והרי אנחנו מכירים לעצמנו, שעם כל הצרות, עם כל הבעיות, ועם כל המכות אחת אחרי השנייה, ועם כל העובדה שבסופו של דבר הם נשארו סולת נקייה בבבל, מפה צמחה האומה הישראלית. מהסיפור המסובך, המורכב, המתבחבש, שעכשיו למדנו, בעצם, צמחה כנסת הגדולה, ומתוך כנסת הגדולה, מסכת אבות, והסנהדרין, והחשמונאים, והגלות. אבל זה הכל התחיל מפה. כלומר, בסוף של פרספקטיבה, באמת, מה שהנביא מלאכי אומר, אולי לא יתממש במלוא הדברים, זו שאלה בפני עצמה, מה זה נבואות שלא מתממשות? אבל בסופו של דבר, כשהם היו בתוך התהליך, אז הם זעקו לקדוש ברוך הוא במאה אהבתנו. אנחנו היום, כשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה, בעצם ימי בית שני, הם אלה שהיו החוליה המרכזית, שהמשיכה את שלשלת מסירת התורה בישראל, שהמשיכה את תולדות האומה הישראלית וכדומה. כלומר, יש מבטים אחרים בין כשאתה נמצא בתוך הדברים לבין כשאתה נמצא מחוץ לדברים. למעלה מזאת. אנחנו היום מבחינה מסוימת מסתכלים על ימי בית שני ושואלים אותם, תגידו, למה ציפיתם? ככה זה. כשחזון פוגש מציאות, תמיד הוא עובר תהליכים מאלה. אני מאוד אוהב לתת את הדוגמה הזאת בתנועת הנוער למילה הגשמה. כי בתנועת נוער המילה הגשמה זו מילת קודש. בבני עקיבא לבד ישבת מגשימים, ישבת להגשמה. כן, פרמה שני שבטים, ורמת מגשימים היה המושב הראשון, שהקימו וכדומה. כלומר, הגשמה זו מילה, כשאנחנו היינו בבני עקיבא היו ברורים, לא יודע מי שזוכר, לא יודע בני כמה, כן.
לא, אבל לא יודע, סליחה, נער דווקא בני עקיבא גם...
אני לא מכיר את התנועה הזאת, אני אגיד את זה מה, אבל יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה, המילה הגשמה בתנועת נוער היא מילת קודש. אני גם אמרתי את זה מקודם. כן, לא, בסדר. זו מילת קודש. לעומת בעולם הישיבות, המילה הגשמה היא מילת מאה. גשמיות. והדבר הזה באמת מראה שני הפנים של המילה הזאת. ימי בית שני הם המגשימים של ימי בית של החזון. והחזון הזה מצד אחד באמת נעשה גשמי, זה לא אותה רוחניות אלאית שהוא קיים, ומצד שני הוא התחיל להיות מוגשם. ובעצם את הסיפור הזה למדנו היום ערב עשרה בטבת. כי גם על עשרה בטבת על החורבן והכל זה, אנחנו מסתכלים היום בכל מיני איזה פרספקטיבות. ואתה מבין שכל מיני תהליכים נראים אחרת כשאתה נמצא בתוכם, כשאתה מסתכל עליהם 100 שנה יותר מאוחר, 500 שנה יותר מאוחר, 2000 שנים יותר מאוחר. אין, כלומר, כל מיני דברים הם לובשים צורה ופושטים צורה. עכשיו, שמתם לב, אני לא אמרתי, אפילו לא ברמז, האם יש איזושהי הסתכלות נכונה. אני לא אמרתי את זה. אלא רק את העובדה של ימי בית שני התחילו במכה אחר מכה. נתפסו על ידי העם כימים של מחאה מול הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מלווה אותם ולא מסייע להם ולא נמצא איתם ביחד. ובסופו של דבר, אומר לו נביא מלאכי, נבואה שהתגשמה רק באופן חלקי, בסופו של דבר יתברר בין עובד אלוקי לאשר לו עבדו. אני רוצה רק לסיים בכך שלעניות דעתי יש חשיבות עילאית להסתכל על מדינת ישראל של היום גם מתוך הפרספקטיבה של ימי בית שני. אנחנו, אני חושב פה 40 שנה, בעיקר מאז מלחמת ששת הימים, כאשר אנחנו מדברים על לטייל עם התנ"ך, להתבונן על מדינת ישראל מתוך התנ"ך וכדומה, בדרך כלל רואים אולי, ממשיכים את בן גוריון במובן הזה. ספרים שבהם אנחנו מסתכלים דרכם על המציאות זה ספר יהושע ושופטים ושמואל. אלה הספרים שלנו. ומתוכם אנחנו שואבים הסתכלויות שונות על מדינת ישראל של היום. חושב שנחתי רק קמצות מסוים מה יכולה ההסתכלות על ימי מדינת ישראל של היום לעשות אם היא תעשה דווקא לא רק מתוך נביאי בית ראשון, אלא מתוך נביאי בית שני. חושב שנקבל כמה תובנות מעניינות מאוד על מה שמתחולל, על המצוקה, על תהליכים מסוימים, ועל מה שצריך לחולל בעזרת השם, כדי שהימים שהם ימי ציון לחורבן, הם בית ראשון והם בית שני, יהפכו ויחזרו להיות ימי שמחה ומועד. כל טוב.